אני רוצה להקריא לכם שאלה שהגיעה למוקד הנוער חברים מקשיבים באינטרנט. שלום. אני יודע שבטח כבר שאלו אתכם את זה מיליון פעם, אבל מה לעשות, אני ממש מבולבל. לא מצאתי את מי לשאול. אני בן 16 וחצי, ומדריך בבני עקיבא של שבט מעפילים. כבר הרבה זמן אני מרגיש משהו כלפי מישהי מהסניף מהשבט שתחתיי. אנחנו נפגשים בסניף ובשכונה לעתים קרובות, ומחליפים שלום או סתם שיחות לילות כאלו. אבל אף פעם לא יצא לנו לדבר ברצינות רק שנינו. אני לא יכול להגיד שאני מכיר אותה באמת, אבל נדמה לי שאני אוהב אותה. אין לי שום מושג מה היא מרגישה כלפיי. נדמה לי שגם אני מוצא חן בעיניה, אבל אולי אני מדמיין. כל הזמן אני מתלבט אם לנסות ליצור קשר בצורה יותר רצינית, או שאולי זה לא הזמן עכשיו ולא כדאי. המחשבות האלה משגעות אותי ומפריעות לי להתרכז בכל מיני דברים שאני עושה. בתפילה, בלימודים, לפני השינה. כל פעם שאני מגיע לסניף, אני מרגיש משהו בבטן, כי אולי אני אפגוש אותה, ומי יודע מה יהיה? מה לעשות? יש לכם איזו עצה בשבילי? כדאי לנסות ליצור את הקשר? יכול להיות שאני מפספס כאן משהו טוב שיכול לצאת מזה? עד כאן השאלה. והאמת היא שאין כמעט יום שאנחנו לא מקבלים שאלה כזאת. וזה נושא שבאמת מטריד הרבה בני נוער, בנים ובנות בגיל תיכון. איך צריך להתייחס לכל הנושא הזה של חברות בגיל הזה בין בנים לבנות? האם יש בעיה בקשר ביניהם? נגיד שלא תצא מזה חתונה בסופו של דבר, אבל תהיה ידידות, תהיה חברות, יעשו דברים ביחד, ידברו על עניינים, ילמדו. מה הבעיה בקשר שכזה? אז לפני שנדבר על איך להתייחס לקשר הזה, אני רוצה קודם כל להסביר מאיפה מגיע הרצון הגדול, הדחיפה לכל העניין הזה, איך הדבר הזה הולך ומעסיק כל כך הרבה, כמעט אני אגיד, אין כמעט נער או נערה שהנושא הזה לא מטריד אותו ומתלבט בעניין הזה. אז קודם כל, התורה כבר אמרה, לא טוב היות האדם לבדו. וזה באמת לא טוב. כי לכל בן אדם יש איזשהו צורך אמיתי בנפש קרובה. מישהו שיוכל להבין אותו, להיות קרוב אליו, לתמוך בו, לפרגן לו, לחזק אותו. זה נכון תמיד, וכל שכן, בתקופה הזאת של גיל הנעורים, כשיש צורך הרבה יותר גדול לחיזוק בדימוי העצמי, בהערכה, להרגיש נאהב. נוסף לזה, רבים מאיתנו חיים בחברה מעורבת, וכל הזמן פוגשים את המין השני, ככה שהדבר הזה כל הזמן נמצא באוויר. ונקודה השלישית היא, שיש השפעה מאוד חזקה לתרבות שאנחנו חיים בתוכה ושאופפת אותנו. והתרבות הזאת, היא כל הזמן משדרת דרך אמצעי התקשורת, סרטים, ספרים, טלוויזיה, שהקשר הזה, בגיל הזה, בגיל הנעורים, זה דבר שהוא מקובל, שהוא לגיטימי, שהוא חיובי, שהוא נותן לך כל כך הרבה. יש מקומות שלהיות, אתה בחור בן 16 ויש לך חברה, זה נחשב כסטטוס חברתי. זה אומר שאתה שווה. לפני כמה שנים, אז יצא איתנו קשר איזשהו כתב של עיתון מעריב לנוער, שזה עיתון שיוצא כל שבוע ב-180 אלף עותקים ומיועד לבני נוער חילונים ולא רק כאן בארץ, וביקש לעשות כתבה על חברים מקשיבים. אני לא כך ידעתי מה בדיוק האופי של העיתון הזה ומה הסגנון ואם אני רוצה להתראיין לשם בכלל, אז הלכתי לחנות וקניתי גיליון ופתחתי אותו קצת להלעל וגיליתי שם דבר מדהים. הגיליון של עשרות עמודים עסק למעשה בשני נושאים בלבד. אחד מהם, ניחשתם נכון, זה הנושא שלנו, הנושא של קשרים בין המינים. שלוש מתוך שבע כתבות שיש בגיליון הוקדשו לו. זה מעניין כמה רחב העולם של בני נוער, לפחות כמו שרואים אותו עורכי העיתון הזה. ואני אגיד לכם על מה היו שלושת הכתבות. כתבה ראשונה הייתה על נערה שמאוהבת במורה שלה, מה עושים, זה מצב לא פשוט. כתבה שנייה על הרע שיש לה חבר שהוא חייל, וכתבה שלישית שיש לה חבר בכיתה ביחד לימודים, מבחנים, לחצים, זה טוב, זה לא טוב, עדיף חבר מכיתה אחרת. זה היו שלוש כתבות מתוך שבע בגיליון הזה. וכשאנחנו חיים בתוך איזו אווירה שמשדרת שכן, ככה זה, וזה טוב, וזה כיף, ומבלים ביחד ונהנים, אז פתאום מי שאין לו את זה, עלול להרגיש שהוא מפספס איזה משהו נורא חשוב, והוא מפסיד את כל הכיף. לעומת כל זאת, אמר שלמה המלך בספר משלי את הפסוק הבא, נוצר תאנה יאכל פריה. כלומר, אדם שנוצר, ששומר, שמחכה וממתין עד לרגע המתאים שהתאנה תגדל ותהיה בשלה וטובה, הוא יאכל פריה. לעומת זאת, מי שלא מתאפק ואוכל את הפרי לפני הזמן, כאשר הוא עוד בוסר, מה קורה אז? שני דברים. הדבר הראשון זה הטעם גרוע, והוא גם עלול לסבול עם קלקול קיבה, ככה זה כשאוכלים משהו שהוא בוסרי. וההפסד השני, כיוון שהוא כבר אכל את הפרי, אז בבוא היום הוא לא יזכה לאכול מהפרי הבשל והטוב, כי הוא כבר אכל אותו פעם. אני חושב שהדבר הזה הוא משל נפלא לנושא שלנו. וגם בו יש את שתי הנקודות שאמרתי כרגע. הדבר הראשון זה שקשר בגיל הנעורים זה בהגדרה קשר בוסרי. למה? כי כדי שקשר ייבנה באמת בצורה יציבה ועמוקה וישרה, שני הצדדים חייבים להגיע אליו אחרי שהם הגיעו לאיזשהו שלב של התפתחות מסוים כל אחד בפני עצמו, לאיזושהי בשלות, יציבות, גיבוש של האישיות, שכל אחד יודע פחות או יותר מה הוא רוצה מעצמו, מה הכיוון שלו בחיים, מה מתאים לו, מה טוב לו באמת, לאן הוא רוצה להגיע. אחרת, הרבה פעמים הקשר מגיע פשוט מהמקומות הלא נכונים. הוא עלול לשרת כל מיני צרכים נפשיים אנוכיים, כמו מעמד חברתי, כמו צורך שתהיה לי איזושהי נפש קרובה, צורך לקבל הערכה ותמיכה, לחזק את הדימוי העצמי שלי. ואז יכול לקרות מצב, ואני אנסח את זה בצורה קצת חריפה, שנער בן 16, שיש לו חברה, זאת לא הבעיה שלו. החברה היא הפתרון לבעיות שלו. למה אני מתכוון? אתן לכם דוגמה מתחום אחר לגמרי ותמחלו לי על ההשוואה. יש לי ידיד שמתעסק בתחום הסמים. והוא אמר לי פעם משפט מעניין, סמים זאת לא בעיה. סמים זה פתרון. פתרון גרוע, הכי גרוע, אבל זה פתרון. כי הרי למה בן אדם מעשן סמים? כי טוב לו בחיים? לא, כי רע, כי הוא סובל, כי הוא לא מצליח בשום דבר, הכל שחור בעיניו. כדי לברוח לאיזה זמן מכל הרע הזה, מכל השחור שיש לו בחיים, אז מה הוא עושה? הוא לוקח סמים של איזה זמן, נותנים לו דרור, שולחים אותו לעולם שכולו טוב. סמים זה לא הבעיה, זה פתרון לכל הבעיות האחרות שלו, השורש של העניין. זה לא מתחיל מהסמים. סמים זה החוליה האחרונה בשרשרת. על אותו משקל אני רוצה להגיד פה, הרבה פעמים המציאות של חברות זו לא הבעיה, זה פתרון להרבה בעיות מקדמיות שיש. כשיש בעיות בדימוי העצמי, בן אדם לא סגור על עצמו, יש לו בעיות עם הסביבה, עם ההורים. בהרבה תחומים החברות הזאת היא אמורה לסגור את כל החורים האלה, לתת לו תחושה טובה, תחושה של שווי, של ערך. אספר לכם משהו שקרה לי לפני כמה שנים. איזשהו בית ספר מאזור המרכז הזמין אותי לשבת סמינריון. זה הכיתה חד בנות של בית ספר מאוד תורני. בתחילת השבת המנהלת היא קראה לי שנייה הצידה ואמרה לי, יוני, תשמע, יש כאן בת אחת שאתה חייב לדבר איתה. יש לה בעיה מאוד מאוד קשה. אני כבר נבהלתי, מה הבעיה? אני אומר למנהלת. אז היא אמרה לי, תשמע, יש לה חבר. טוב, אני קצת נרגעתי, הייתי בטוח איזושהי מחלה סופנית. חבר? טוב. אמרתי לה, את יכולה קצת לספר לי עליה בבקשה? אז היא אמרה, תראה, היא גרועה בלימודים, המורות לא סובלות אותה. אין לה קשרים בכיתה, החברות ממש לא מתחברות אליה. הקשר שלה עם ההורים גרוע ביותר, רוב הזמן היא מסובבת ברחובות. והמשיכה לספר ולספר. ואני אמרתי לה, טוב, מה את אומרת? אני חשבתי שהבעיה זה שיש לה חבר. במהלך השבת ניגש אל אותה נערה והתחלנו ככה לגלגל שיחה. ובאמת התברר שכל מה שהמנהלת אמרה היה נכון. הייתה גרועה בלימודים, המורות לא סובלות אותה. אין החברות בכיתה, היחסים עם ההורים על הפנים, יש רק נקודת אור אחת בחייה. יש לה חבר. סוף סוף מישהו שמתייחס אליה, שנותן לה תחושה שהיא רצויה, שהיא שווה משהו, שהיא מוצאת חן בעיני מישהו, שמתייחס אליה בצורה חיובית. להגיד לה לעזוב את החבר, זה בערך כמו להגיד לה להתאבד. כמובן שלכן גם לא היה סיכוי שזה יצליח, זה היה צינור החמצן שנתן לה עוד למה לחיות. בשביל להראה שכזאת, החבר זה לא היה בעיה, זה היה פתרון לכל ערימת הבעיות אחרות שהיה לה. וכמו תמיד, יש לנו נטייה להתאפס לסימפטומים ולהתעלם מהשורש. חברות בגיל הנעורים הרבה פעמים עלולה להגיע מהמקומות הלא נכונים. וזה קשר של בוסר, קשר שהוא לא יהיה בריא. אנחנו גם לא נמצא מישהו שהוא באמת מתאים לנו. אחרי כמה חודשים פגשתי את אותה נערה שסיפרתי לה, סיפרתי לכם עליה קודם. היא כבר סיימה את כיתה ח', כמובן שאף אולפנה טובה לא קיבלה אותה. ראיתי אותה ברחוב יום אחד, היא לא הייתה לבושה כמו בת דתית, לא יודע איפה היא מצאה את עצמה, וכנראה ש... אני לא יודע אם היא עם אותו חבר עכשיו או שהיא עם חבר אחר, אבל בוודאי שהבעיות שלה התחילו ממקום אחר, והחבר זה היה השורה התחתונה של כל הסיפור. חברות בגיל הנעורים הרבה פעמים גם עלולה לגרום לבזבוז של המון זמן ושל כוחות נפשיים. יש נטייה להשקיע בקשר את כל כולך. אנשים מתמסרים לזה לגמרי ושוכחים את הכל. שוכחים את הלימודים, שוכחים את המשפחה, שוכחים את שאר החברים, שוכחים את העולם. פגשתי הרבה חבר'ה שפשוט לא היה להם תעודת בגרות, כי בשלב קריטי באמצע התיכון פתאום נפל עליהם איזשהו חברות מהמין השני, חבר חברה, וזהו, נגמר העולם, נגמרו בגרויות, שלום מתמטיקה, להתראות אנגלית, ונגמר התיכון, החברה כבר איננה עוד, אבל בגרות אין. כשהבא בא בגיל יותר מבוגר, מהמקום הנכון, בשלב יותר בשל, היא נופלת במקום הנכון, היא לא מערערת והורסת את כל המעמד שאדם נמצא בו. אז זאת הנקודה הראשונה. הנקודה שזה קשר בוסרי. הנקודה השנייה היא, זה השלכות להמשך, השלכות לעתיד. נכון, אפשר לשמוע הרבה סיפורים על כאלה שהיו חברים עוד מכיתה ת' והיום הם נשואים באושר ויש להם 10 ילדים. אבל תדעו שעל כל סיפור אחד כזה, יש עשרות מקרים שזה לא ככה. כמעט תמיד החבר מכיתה ת' זה לא יהיה החבר מכיתה י' ולא יהיה החבר מכיתה י' ולא יהיה זה שתתחתני איתו בבוא היום. והמשמעות של העניין הזה היא עצובה מאוד. אנשים יוצאים מכל התקופה הזאת של גיל הנעורים מצולקים וחבולים מבחינה נפשית, עם הרבה אכזבות. דבר נוסף זה שמאבדים משהו מאוד מאוד יקר, את החוויה של הראשוניות שיש בקשר. למה אני מתכוון? מספרים שבאיזשהו מקום, עיירה קטנה, היה מקובל שכשזוג מתחתן, אז כאשר יושבים בחדר איחוד לאחר החופה, החתן היה נותן לכלתו הטרייה איזושהי מתנה קטנה שהוא קנה לה, שרשרת, עגילים, צמיד. פעם אחת היה חתן עני, שלא היה לו כסף לקנות אפילו למתנה קטנה כזאת. ואז כשישבו שם בחדר איחוד, והגיע אותו רגע שהחתן אמור להעניק לכלתו את המתנה, אז הוא פנה אליה ואמר, יקירתי, תמיד נותנים איזושהי מתנה ברגע המיוחד הזה שלנו, אבל האמת היא שלא היה לי כסף לקנות לך לא שרשרת ולא צמיד ולא עגילים, כלום, אבל יש לי מתנה עוד יותר גדולה מזה לתת לך. המתנה היא שאת הבחורה הראשונה שלי. מעולם לא אהבתי מישהי אחרת. מעולם לא צחקתי עם מישהי אחרת. מעולם לא סיפרתי את הסודות שלי למישהי אחרת. את הראשונה שלי בכל מובן. אני לא יודע מה איתכם, אבל בעיניי זאת מתנה יפהפייה. אני רוצה לאחל לכל אחד מכם, לפחות מי שלא התחתן עדיין, שיוכל לתת לבן בת זוגו בחדר איחוד את המתנה הזאת. זאת מתנה עם עוצמה אדירה שנותנת תנופה לכל הקשר הזה ומעלה אותו על פסים הרבה יותר עוצמתיים. כלה תמיד עומדת מתחת החופה עם סמלה צחורה, לבנה, יפה. כמה לא מתאים זה שפתאום יש איזשהו כתם שחור על הסמלה של הכלה. לא לעניין, נכון? הלוואי שגם בנפש של כל החתנים והכלות, כשהם יעמדו מתחת החופה ברגע המקודש הזה, הנפש תהיה נקייה. וכשבן זוגך יסתכל לך בעיניים ויגיד לך את המילים הקסומות, הרי את מקודשת לי וטבעת זו כדת משה וישראל, לא יעברו לך בראש מחשבות על החבר מהחמישית והחבר מהשביעית, נו איך קראו לו, והוא מהשירות הלאומי. לא, שתגיע לקשר נקיים, תיאורים, בלי כל התזכורות והמזכרות האלה. ותדעו שהדברים האלה, הקשרים של עבר, יוצרים גם השוואות והן קטלניות. כל קשר הזה שאנחנו צוברים לרפרטואר שלנו, זה פוגע כשבאים לבנות את הקשר האמיתי. אני אגיד לכם פה משהו דרך אגב, אבל זה מתחבר לזה. אני מעולם הבנתי אישה שמסכימה ללכת עם בעלה לחוף מעורב. הרי תשבו שם על החוף, והוא יושב שם על כיסא הנוער, ומה נראה לך שהוא יעשה בדיוק? שהוא ינהל שיחות פילוסופיות עם המציל? לא. הוא יושב, מסתכל ימינה ושמאלה, ורואה את כל מה שהוא רואה, ובסוף כשאתם חוזרים הביתה, אתם כבר לא לבד שניכם. יש אתכם גן חיות שלם בתוך הראש שמתרוצץ שם. כל מישהו אחר שאנחנו מרשים להכניס לתוך הקשר הייחודי שלנו, הוא פוגע בו. זה מקלקל את העוצמה האדירה של הקשר, שהיא דווקא בזה שיש בו רק שניים. שימו לב שעד עכשיו אני לא אמרתי אף מילה על העניין ההלכתי שיש בנושא הזה, שגם פה יש כל מיני איסורים שעלולים לעבור בקשר שכזה, עניין של הסתכלות, הרהור, ייחוד, נגיעה ויותר מזה, ועוד ועוד. אני דיברתי באמת מבחינה הגיונית ופשוטה על הצד הנפשי הפשוט שאפשר לראות בעיניים עד כמה קשר שכזה הוא דבר שעלול לפגוע בנו בסופו של דבר. אני רוצה להגיד עוד שתי נקודות. נקודה ראשונה ביחס לנושא של חברה מעורבת, ואני לא רוצה להיכנס פה לשאלה, שאלת מיליון הדולר, חברה מעורבת, כן, לא, לכתחילה, בדיעבד, מותר, אסור. זה באמת שווה שיעור נפרד. המציאות היא שרבים איתנו חיים בחברה מעורבת, סניף מעורב, ולפעמים זה המצב, ואנחנו לא יכולים לשנות אותו כרגע. צריך להיות מאוד מודעים לסכנה ולמשמעות, למחיר שיכול להיות בסיטואציה שכזאת. לפני כמה שנים, תקופה שלמדתי בישיבה, קבוצה של חניכים נמצאים בכיתה ט', הגיעו לביקור בישיבה שלנו עם המדריך שלהם, הגיעו רק הבנים, הבנות היו במקום אחר, ונפגשתי איתם באותה שבת, עברתי להם איזה שיעור, ולמדנו ביחד, היה ממש נחמד. ובאמת התרשמתי מהם, חבר'ה, על הכיפק, נחמדים, בראש טוב, בוגרים. ומזמינו אותי מוצאי שבת לבוא פעם אחת לסניף שלהם, להיפגש עם כולם ולדבר. וזה קרה, אחרי כמה חודשים הזדמנתי אל הסניף ונפגשתי עם אותה קבוצה, אלא שאז היו גם הבנים וגם הבנות ביחד. וגיליתי אז דבר מדהים. אותם חבר'ה רציניים ונחמדים וטובים, פתאום נעלמו, ובמקום פגשתי חבר'ה אחרים. ההתנהגות שלהם הייתה אחרת לגמרי, פתאום בנוכחות הבנות, פוזות ומשחקים ושטויות והשתתויות ולעשות רושם וקטעים. ולא הבנתי, מה קרה חבר'ה? מה עובר עליכם? מה הבנות עשו לכם? האמת היא שזה לא פייר להאשים את הבנות, כי אני חושב שגם אותו דבר יכול לקרות בדיוק הפוך עם הבנות. המציאות היא שכשנמצאים בחברה שיש בה את שני המינים ביחד, אז הרבה פעמים ההתנהגות שלנו היא לא כל כך טבעית. הרבה פעמים מעשים שלנו, דיבורים מושפעים מהרצון לעשות רושם, להדגים איזה פוזה, למצוא חן בעיני הבנות או בעיני מישהי מסוימת. תראו את ההבדל, איך נער או נערה מתכוננים לפני שהם יוצאים לבית ספר בבוקר. כמה זמן עומדים מול המראה, לעומת כמה זמן עושים את זה לפני שהולכים לפעולה משותפת בסניף, ונדמה לי שיש פה איזשהו הבדל. יש גם מחקרים שמראים שבחינוך נפרד הציונים ודאי של הבנות הם הרבה יותר גבוהים מאשר בחינוך מעורב, כי המציאות ביחד היא משפיעה על הלימודים ומוציאה את שני הצדדים מתוך ההשקעה של הדבר האמיתי שהם צריכים לעסוק בו. אני רק אומר את הדברים, להיות מודעים עד כמה הדבר הוא משפיע, וצריך לראות מה אפשר לעשות כדי להתמודד איתו בצורה נכונה. אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת לסיום. לפעמים יש נער או נערה, נאמר בגיל 15-16, שנמצאים באיזשהו קשר. ומרגישים שזה לא עכשיו, זה לא הזמן. יהיה טוב אם אנחנו נחכה כמה שנים, ואז כשנהיה ביותר בשלים, נגיע לזה ממקום אחר בחיים. אבל כשאני להיפרד עכשיו, בגלל חשש שמנקר בלב, יכול להיות שאם אני נפרד ממנה עכשיו, אז אני מפסיד פה את אהבת חיי. אם נמשיך להיות בקשר ביחד, יכול להיות שעוד 3-4 שנים אנחנו נתחתן, ונביא ילדים, וזאת אשתי. ואם אני פריד ממנה עכשיו, אז אני לא יודע מה היית עוד 2, עוד 4 שנים, לאן היא תלך, מה היא תעשה, אם היא תרצה אותי בכלל. יכול להיות שאני מפסיד פה את אהבת חיי, את מי שנגזרה לי בשמיים, בגלל שאני עכשיו אפרד ממנה. ואני רוצה להגיד שזאת פשוט טעות. כי אם בן אדם מגיע להחלטה הזאת מתוך מחשבה ושיקול דעת, שהוא רוצה לעשות את הדבר הנכון בעיני השם, וכרגע הקשר בגיל 15 או 16 או 17 זה לא הזמן המתאים. כל צד צריך קודם כל לבנות את עצמו ולגבש את האישיות שלו ולפתח קשרים הרבה עם בני המין שלו, ולבנות מערכות יחסים עמוקות ובריאות ומלאות אהבה וחום. יום אחד שהוא יגיע לקשר האמיתי, הוא יוכל להביא את כל העוצמות והניסיון והמטען שיש עליו אל הקשר הגדול של החיים, ואז זה באמת יהיה דבר מדהים. אם אתה תעשה את הפרידה הזאת כי אתה מבין שזה רצון השם ממך כרגע, לא ייתכן שאתה תפסיד את אהבת חייך ואת מה שנגזר לך משמיים 40 יום לפני שנוצר הוולד, בגלל שאתה באמת עשית את רצון השם באמת. אני רוצה לסיים באיחול לכולנו, שאהבה הגדולה של החיים שלכם תהיה הראשונה וגם האחרונה, וממילא היא גם תהיה עם עוצמה אדירה שתיתן לכם כוח לעבור את כל החיים ביחד אחרי עד 120 וגם אחריכם. תודה רבה, שלום שלום.